טוב, הקטע שנלמד היום הוא מה זה לא קל, ולא יודע אם נבין את כל המילים שבו, עד היום אני חושב שצלחנו את הכל בשלום, אבל את הרעיון אני חושב שכן נבין. בקטע, באמצע שם כתוב, הוא כשם שנאמר בשבת בראשית שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. המשפט הזה כתוב בתורה, יש את הביטוי הזה שבת להשם בקשר לשבת רגילה, שבת קוידש, וגם בקשר לשנת השמיטה. עכשיו, את הביטוי הזה זה במרכאות, זה ביטוי שחזל אמרו. רק השאלה, מה המשמעות של הדבר? הרי המילה כשם, בוודאי שבה משמעותה, שרוצים להשוות. ולמה הם משווים? כי יש להם איזה רמז וזה בתורה. עכשיו, המיליצה, הביטוי, שבת, להשם, נאמר גם פה וגם פה. אז ממילא חזל אומרים, תשים לב, כשם שנאמר, הנה המילה הזו מופיעה. ועוד מילה אני רוצה להוסיף, שאין את המילה הזו, אני חושב, בחגים ודברים אחרים. יש ביטוי בתורה מקראי קודש, יש ביטוי בתורה שבת שבתו ודברים כאלה. אבל הביטוי, אני לא יודע להגיד לכם, לא בדקתי במחשב או משהו, שבת להשם נאמר לגבי שבת ונאמר לגבי שמיטה. ולכן זה הדליק אצל חזל נורה אדומה. הם בלי מחשבים ובלי עניינים, ידעו כל מילה על מה היא עולה, ואז אמרו, אופס, דווקא בשתי אלה נאמר הביטוי שבת להשם. ואז הם אמרו, כשם. כשם שזה, כך זה. אני אשאל אותך, מולי, יש לי מישהו רעיון או מחשבה, שמה הכוונה? מה ההשוואה הזאת? מה הם מתכוונים כשם כשם? מה יכול להיות איזשהו מחנה משותף לשניהם, שבלזה יהיה את הביטוי שבת להשם? אם אני אומר, כשם ש... אני יודע, עומר לומד, כך גם אלעד לומד. אז ישאל מישהו, מה הכוונה כשם? בכלל, בכל דבר שאתה אומר, הספר הזה הוא כמו זה. אז מה הכוונה הספר הזה כמו זה? הכוונה שני ספרי קודש? הכוונה שבשניהם יש 300 דפים? הכוונה ששניהם עשויים...
כמו שבשבת כתוב שבת השם, גם בשמינה כתוב שבת השם.
נכון. עכשיו, השאלה, אם רק חזל רצו לציין את העובדה הזאת שאתה אומר בצדק, שהביטוי הזה מופיע בשניהם, או שהם רצו לומר, שמע, אבל זה גם אומר משהו.
גבור שזה...
זהו. אז על זה אני שואל, על האומר משהו. אז הנה חינמי, התורה כתבה את אותו ביטוי פעמיים. חזל אמרו, תשים לב, אותו ביטוי מופיע גם פה וגם פה. נו, אני שם לב. שמה? שמה עומד מאחורי? הרי בכל השוואה שלא יהיה, אם אני אומר...
תבולת הארץ, תבולת הארץ, תבולת הארץ,
מה זה? חכה, מה הרב קוק אמר? תכף נראה. אם אתה רוצה, זה תכף נקרא את הרב קוק. אבל אני שואל לפני שנקרא את הרב קוק, אם יש לי מישהו רעיון, מה ההשוואה הזו רוצה ללמד? מה המשמעות של ההשוואה בין שבת לשמיטה? באיזה תחום? אותה מעלה. למשל, תשובה מצוינת. כשם, כאילו מישהו בא ואומר, שמה, אותה קדושה, אותה עוצמה, אותה רוממות שיש בשבת, יש בשמיטה.
ולכאורה שבת לשמיטה, לעומת החגים, כאילו, נראות, כאילו, אין טעם מיוחד.
יש איזה משהו מיוחד בשבת.
בכלל עוד, כי היה איזה נס או משהו. שבת לשמיטה, כאילו, טעם מוח.
כן, אז מה, אתה אומר את הקושיות והתשובה?
שותף להם, ששניהם כאילו אין להם איזה דיברוק הבאס, אם נוכל להם הייתה שהאדמה תנוח,
כל העולם ינוח. אז מה המשותף לשניהם? שהשם קבע, שיש מנוחה, ששניהם
תמוהים.
זה מעניין, אבל... מה? לא, זה בסדר גמור, אבל...
כאילו תמוה... גם שמיטה וגם שבת, למה עושים
אותם? אוקיי, אז אנחנו מסכמים את הפרט הזה. אז נריה מציע, הם שני מצוות תמוהות. זה המשותף לשניהם. אוקיי, זה רעיון, אבל בדרך כלל חזל יגידו דבר כזה על דרך החיוב, לא על דרך הקושייה. כאילו להגיד, וואלה, יש פה שני יצורים מוזרים. אלא יגידו, האמת גם אתה אמרת. טוב, אבל לא מקובנים, רעיון מצוין אומר נריה, מי יש לו רעיון נוסף שיכול להיות? מה הביטוי הזה? כאן וכאן מופיע הביטוי שבת להשם.
יש בשניהם.
מהי כמה שמלה? יש בשניהם. משהו מיוחד, טוב מאוד.
משותף.
כגון?
כגון.
נכון, זה בדיוק הכיוון.
בשניהם יוצר ממלאכה.
בשניהם יוצר ממלאכה. אז אתם יודעים, למשל, מה
שהסברתי... ואז אני בעצם מראה ש...
למשל, למה יוצרים ממלאכה בשבת? אז למשל, הפסוק הזה הוא מצוין, שהמצווה הזו של השבת נועדה להפנים, לחזק, להזכיר, להיות אות כלפינו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וזה שהעולם הוא נברא ולכן גם ביום השביעי שבת ויהי נפש. זה הפשטות שכתוב בתורה. למען תזכור, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אנחנו תמיד אומרים שהרמב"ן על התורה אומר באיזשהו מקום, שכל המצוות נועדו או לתקן משהו במידות, או לתקן משהו בדעות. וכך אם אתה עובר על כל התרי"ג מצוות, אז כל מצווה נותנת איזשהו הערה, מחשבה, כיוון, ידיעה, שאמורה לחזק אותו, להפנים אותו, להשריש אותו. אז אומר, שבת, מה התפקיד שלה? את הנקודה הזאת, ששת ימים עשה השם. אם ניקח את י"ג עיקרים של הרמב"ם, מלי שהעיקר הראשון ברמב"ם, שהקדוש ברוך הוא ברא, או השני, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז העיקר הזה שהשם ברא את העולם, איפה אנחנו לומדים אותו, איפה אנחנו עוסקים בו, איפה אנחנו מתעוררים אליו. התשובה היא כל שבוע. כל שבוע, בזה שאנחנו שובתים, אנחנו אומרים, וואלה, מה פתאום? כמו שאמרת, התשובה, שאלה מצווה מוזרה. צודק. אז באמת למה? אגב, סיפרתי שאני לא יודע עד כמה זה מבוסס, אני חושב שזה מבוסס בחינה היסטורית, שכאשר הרומאים שלטו בארץ בשנים האחרונות שלפני חורבן בית שני, והם הרי בסופו של דבר גם החריבו אותו, אז הם שלחו מה שנקרא סנאטור, סנאט וסנאטור זה המצאה שלהם, של הרומאים, רק זה התגלגל אחר כך עד ימינו, שיבדוק מה, 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 מה זה ארץ יהודה, איך היהודים ומה זה יהודה ואיך הם מתנהלים. הוא שלח מכתב, פיליפ לוי, מאוד מעניין, מה הוא ראה בארץ. אז כל מיני דברים, בנושא שלנו הוא כתב, היהודים בטלנים גדולים. למה בטלנים גדולים? כי אנחנו עובדים 7 ימים בשבוע, והם עובדים 6 ימים בשבוע. עכשיו, זה מחזק את מה שנראה אמר, בעיניים המודרניות של רומא הגדולה, זה היה נראה מאוד מוזר, לבזבז יום אחד. אגב, בסוגריים, היום כל העולם קנה את הרעיון הזה מעם ישראל, וכבר אין מקום שעובדים 7 ימים ולא 6 ימים, זה מעוגן, אולי, זה מעוגן בכל החוקים הסוציאליים וכו' וכו', שכל אדם מגיע לו שאתה, אפילו כל מיני חבר'ה כאלה, מה שהן פיליפיניות, וכל מיני כאלה שעובדים זרים, שעוזרים לזקנים וכו', חייבים לתת להם יום חופשי, אין דבר כזה שבן אדם עבוד 7 ימים. למרות שהרבה פעמים למשפחות זה ממש קשה, כי אותו יהודי מבוגר או נכה או לא יודע, הרי צריך כל יום, אין אצלו הבדל. אבל אין דבר כזה, יום אחד בשבוע חייבים לשחרר אותו. אז הקדוש ברוך הוא גלגל את הברכה הזאת דרכנו, אבל בזמנו הם כתבו, כמו שאמרת, משוגעים, מה פתאום יום אחד לא לעבוד? אז מה התשובה לשאלה מה פתאום? אומר ענה, כי ששת ימים. את העניין הזה שכאילו הוא, אתה עוצר וזה כל כך מוזר לעצור, ואז אתה שואל את עצמך מה פתאום לעצור, כמעט כמו מה משתנה של ליל הסדר, ואתה עונה כי ששת ימים. אז עונה המלבים את התשובה הזאת, אני חושב שענה אומר, ואותו דבר גם שנת השמיטה. הקדוש ברוך הוא כאילו בשני מעגלים, במעגל השבועי ומעגל השנתי, בחר את השביטה הזאת למען המטרה הזאת, להפנים וחזק בלבות, כי לי הארץ, אני הבורא, הכל שלי, אתה עובד פה כמו שכיר, שנה אחת בתוך 7 אני לא מרשה לך לעבוד. וזה אחד הרעיונות שמגלגלים סביב שמת השמיטה, טעמי שנת השמיטה. ומילא יש לנו הסבר מאוד מאוד יפה לכשם, כשם שנאמר שבת להשם, כדי לזכור הוא שבת, אנחנו שופטים, הוא ברא וכו' וכו', כך גם בשנת השמיטה. עוד רעיונות, מישהו מקודם נריה הזכיר שיש הבדלים בין שבת לבין יום טוב. לא נדון בזה עכשיו, אבל זה פרשייה מאוד יפה בפני עצמה. אחד מהדברים שתמיד אומרים, יש ביטוי בחז"ל, שבת קביעה וקיימה. אולי מישהו יודע מה הכוונה בדבר הזה?
קיימת לעד.
קיימת לעד, ולא מה?
ולא כמו יום טוב שקיים באפילו בישראל.
יפה מאוד. כי למשל אנחנו אומרים בתפילות, ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים. אז כל ילד ישאל, כאשר שבת ויום טוב חלים ביחד, כמו השנה למשל ליל הסדר, יהיה בשבת. אז אנחנו נגיד, ברוך אתה השם מקדש השם ב-18. הרי לכאורה אתה צריך להגיד, ברוך אתה השם מקדש, או השבת הזמנים וישראל, או ישראל השבת והזמנים. וכאילו לוקחים את השבת ואת היום טוב, ובאמצע מכניסים את ישראל. זאת אומרת, מקדש השבת וישראל והזמנים. והתשובה היא מה שאמר, לא, שבת אז אתה אומר רק מקדש הזמנים. נכון, לא, אתה אומר רק מקדש הזמנים, או ישראל והזמנים. כן. אבל אני אומר, דווקא כששבת ויום טוב חלים ביחד, אז הלשון של הברכה היא מקדש השבת. פסיק. וישראל והזמנים. אז הפירוש הפשוט והמובן מאליו, הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת. ברוך אתה השם, מקדש השבת. וחוץ מזה אתה מקדש את ישראל, וישראל מקדשים את הזמנים. יש מה להאריך בזה, אבל אני יכול להביא דוגמה פשוטה מאוד. מי קובע את ראש חודש? בדים ועדים. וראש חודש יכול לזוז ימינה שמאלה. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, תלוי בעניינים האלה. ובהתאם, היום טוב. אז הנה לנו דוגמה טובה ופשוטה שבית הדין, כאילו בני ישראל, הם קובעים ומקדשים את היום טוב. לעומת זאת שבת, קביעה וקיימה. אמר המשך חוכמה, שמיטה זה כמו שבת. כמו ששבת היא, הביטוי הזה, קביעה וקיימה, הקדוש ברוך הוא מקדש אותה, גם אם לא יהיה חס וחלילה שום יהודי על פני כדור הארץ, שבת קודש היא שבת קודש. איזושהי קדושה יורדת לעולם. זה נקודה קבועה, פיקס, במעגל הזמנים. ואותו דבר נכון במעגל הגדול, במעגל הגדול של שנת השמיטה. הספורנו, בכמה וכמה מקומות בתורה, כותב שהמטרה של השבת, וזה גם הביטוי שבת להשם, פירושו כפשוטו. מה המטרה? שיהודים יום אחד בשבוע לא ירוצו לעבודה ולא ירוצו לאוניברסיטה, יקומו בבוקר מנחת, יתפללו תפילה עם פסוקי דזמרה, ינגנו, ישירו, יגמרו את התפילה, יעשו קידוש, ישמעו שיעור על פרשת שבוע, ילכו ויאכלו בנחת, יגידו דברי תורה. שבת להשם. המטרה של שבת להשם היא לשם, לשם לימוד. אנשים עובדים קשה כל השבוע, מהבוקר עד הערב, בערב חוזרים הביתה, נופלים על המיטה, אולי מספיקים, אני יודע מה, 5 דקות לראות משהו. מתי יהיה להם יממה? ברוך הוא נתן מצווה בתורה. כל הידיים שלכם קשורות. למה תת מלאכות? אסור לגעת. אם שום דבר בן אדם לא עושה, ממילא הפנאי גדול. אגב, בהר ברכה, יש רב גדול מאוד, שמו בישראל, רב אליעזר מלמד, כולנו מכירים אותו מפניני הלכה, והוא מנהיג את הקהילה שלו ביד רמה, בהרבה תחומים ובהרבה עניינים, בכל מיני מובנים, והוא השליט ממש, הניק שמה משטר רציני מאוד של לימוד בשבת. הוא אומר, כולם בעלי בתים, אנשים טובים, אבל כמו שאמרתי מקודם, במיוחד שם בהר ברכה, נוסעים לעבודה בגוש דן, אתה נוסע איזה שעה לא, ונוסע שעה חזור, עבודה עצמה איזה 8-9 שעות ביום, בן אדם נופל אחרי 11-12 שעות מחוץ לבית, מה הוא כבר יכול לעשות? שהוא מגיע הביתה לטפל בילדים וכו'. אבל אמר, בלעדי, שבת. ופעם הייתי שם באיזה שבת, הם באמת עובדים, באמת הם עובדים. יש להם שם סדר קבוע מסודר בדיוק, כמה לפני התפילה וכמה אחרי התפילה וכמה אחר הצהריים, אחרי המנוחת צהריים. אז אומר הספורנו, תסתכלו כמה פעמים בתורה הוא כותב את זה, וזה מאוד יפה, התיאור הזה, זה פירוש הביטוי שבת להשם. אומר הספורנו, הוא הדין, שנת שמיטה, שבת להשם. עוצרים את כל הכלכלה, עוצרים את כל האנשים, רובם היו חקלאים, כמו שתמיד אומרים, וממילא, מה מכניסים בתוך הזמן הפנוי הזה? מה מכניסים בתוך תרבות הפנאי? להשם. מי שלומד לומד, מי שמנגן מנגן, מי שאומר תהילים אומר תהילים, איש איש לפי מהללו, לפי מה שהוא מסוגל לעשות. עד כאן סקירה קצרה וחלקית של המפרשים ככה על, 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 על אתר בתורה לחזל הזה, כשם כשם, אם זה מבחינת הרעיון המשותף של בריאת העולם, אם זה מבחינת הקביעה וקיימה, אם זה מבחינת לשם מה? לשם מה? להשם. מה נעשה עם הזמן הפנוי הזה? להשם. זה בשבת ובשמיטה. הרב קוק הלך מכיוון אחר לגמרי, ואנחנו עכשיו מתחילים אותו, אז אנחנו קוראים בתחילת הקטע עוד פעם, כשם שנאמר בשבת בראשית, שבת להשם, כך נאמר בשביעית, שבת להשם. זה ספרה, מדרש, שם בפרשת בהר. מסביר הרב קוק, סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות ביחד. שאלת המפתח היא הכשם הזה, מה ההשוואה? ואז הוא אומר, שמיעו, יודעים מה השבת מסמלת? את עם ישראל. יודעים מה השמיטה מסמלת? את ארץ ישראל. וכשחזל רצו לומר כשם כשם, שרצו לעשות ההשוואה, הם ישבו בעצם או קישרו או חיברו את עם ישראל ואת ארץ ישראל. למה אני אומר ששבת קשורה לארץ ישראל, לעם ישראל במילה אחת? חזל אומרים שהיה 6 ימים, זה מספר זוגי, לכל אחד מהימים יש בן זוג. רק ליום השביעי לא היה בן זוג, באה השבת והתלוננה, פשוט שבריחו, אין לנו בן זוג. מה ענה להם? עם ישראל היה בן זוג שלכם. אז זה דוגמה למדרש שחזל אמרו ששבת ועם ישראל הם זוג, הם חתן וכלה, עם איש ואישה, ולכן שבת מזוהה. מה אנחנו רואים? לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. אז שם השאלה מי נקרא הכלה ומי נקרא הדוד. בכל פנים, זה ברור ופשוט, הרעיון הזה שהוא כותב כאן, שסגולת האומה היא מתבטאת בשבת, וכמובן שסגולת הארץ היא מתבטאת בשמיטה. כיוון שזה מצווה תלויה בארץ, כיוון שזה דבר שקשור לאדמה ממש. אז הוא מקדים, תראו איך יקשור את זה, כאילו הוא נותן הקדמה. באופן כללי, סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. עכשיו, מה הכוונה מתאימות יחד? בלי ספק, שהרעיון הזה, כל מי שקצת למד כוזרי, ראה את זה שם מפותח הרבה, יש לכוזרי משל בשם משל הקרן. ואז הוא מביא דוגמה שאם אדם לוקח גפן ונוטע אותה במקום שיש לה את האדמה הטובה ואת האוויר הטוב ואת הגשמים הטובים וכו' וכו', אז הגפן הזו תפרח. ואם אתה נוטע את אותה גפן במקום שמבחינת אוויר וגובה ולא מתאים לה, אז היא תעלה כל מיני ענבים סוג ב' וסוג ג'. והנמשל שלו, של הכוזרי, זה עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכשם שיש 70 אומות וכל אומה יש לה את המעלה שלה, והמעלה של עם ישראל דיברנו מקודם, ככה גם בעולם, בכדור הארץ, יש שטח מסוים שהוא מתאים לעם ישראל. אגב, אין זמן לדבר על זה, רואים גם שאפילו החלוקה הפנימית של 12 השבטים יכול להיות שהיא מכוונת לאותו דבר. שזה שיהושע בן נון, איך הוא חילק את הארץ? מי זוכר? יש פה כמה חבר'ה שלומדים תנ"ך, פרק יומי. איך יהושע חילק את הארץ, השבטים?
גורל.
גורל, טוב מאוד. עכשיו, אישה לא אומר, למה צריך גורל? תיקח כמה של מקצוע, הלכו, ימדדו, מיליון קילומטר, תחלק ל-12, כל אחד מגיע לו 100 נקודה, לא יודע מה, תעשה אנדנדינו, אבל לא עשו אנדנדינו, אלא הגורל הוא זה שצרח. ראובן בדרום, פלויני במזרח, אלמוני בצפון. כי היה צריך כביכול את ההכוונה של הקדוש ברוך הוא, איפה כל שבט מתאים לו. אז אם אפילו לגבי שבט, שכל שבט יש לו את התכונה המיוחדת שלו, מתאים חבל ארץ מסוים, קל וחומר, בין מה של קל וחומר, שעם ישראל מיוחדים לארץ ישראל. ומה שאפשר להשיג בארץ, אי אפשר להשיג לא באוגנדה, ולא ברוסיה, ולא בשום מקום אחר על פני כדור הארץ. ולכן חזל מדברים הרבה על כל הדר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. דווקא בארץ ישראל, לכן המשפט הבא היה שסגולת האומה, סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות. כמו הסיפור של הגפן. הסגולה שיש בעם ישראל, אותה תכונה שדיברנו עליה מקודם, בקטעים הקודמים, שעם ישראל מחפשים את הקדושה, מחפשים את הרוחניות, מחפשים את הנצח, מחפשים את האינסוף, היא מתאימה לארץ ישראל. פה בארץ ישראל הדבר הזה יכול לצוף ולהתגלות בצורה הכי מוצלחת האפשרית. אגב, ככה זה ההתחלה של אורות, מי שיודע, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. זאת אומרת, היא לא איזשהו מקום שככה מסתדרים בו מבחינה ביטחונית וכלכלית, אז זה מקום נוח נגיד לגור בו. אלא היא, מה שכתוב כאן, היא, יש לה סגולה מסוימת, והסגולה הזאת היא בדיוק מתלבשת, כמו כפפה ליד על עם ישראל. סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. כשם שהאומה היא מיוחדת להרוממות האלוקית במעמקי חייה, כמו שלמדנו בכל הקטעים הקודמים, שבכוונה הרב קוק פתח בהם כדי להגיע עכשיו למשפט הזה, שעכשיו הוא כבר אומר את זה בחמש מילים, כשם שהאומה מיוחדת במה? רוממות אלוקית במעמקי חייה. ככה הארץ, ארץ השם. למשל, מי מכיר פסוק בתורה לגבי מעלתה של ארץ ישראל? ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. אז איך שלא נסביר את זה, זה גם קשור לבחירה חופשית, לא עוד כל מיני דברים, מה שיש בפסוק הזה. אבל בהקשר שלנו, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, שם יש סגולה אלוקית מיוחדת. למה נפקא מינה? היא מכשירה את העם היושב עליה, היא מכשירה את העם היושב עליה. זאת אומרת, היא מאפשרת לו, כמו אותו גפן באותו קרם ששותלים אותו במקום הנכון, לצמוח כמו שצריך. עכשיו פה בא משפט עמוס, לשונו היא בנחלת עולמים. נחלת עולמים זה כמובן תואר לארץ ישראל, אז היא מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים, שזה נחלתנו לנצח. וכאן הוא מכניס משפט הבא בברית ובשבועה בביטחון נצח ישראל. זה כמעט משפט במאמר מוסגר, כמעט אפשר לא לקרוא אותו, כי בעצם מה הוא אומר? שמע, אתה רוצה לדעת איפה נקודת החיבור? איך נוצרה נקודת החיבור? מה עוצמתה של ההברגה הזאת בין העם לבין הארץ? היא באה בברית ובשבועה ובביטחון נצח ישראל. אני אגיד לכם קצת בראשי פרקים מה כתוב כאן. כבר למדנו לא פעם ברב קוק, שבכל מיני הקשרים, שיש לפעמים דברים שלנו נראים אותו דבר, כמו למשל נגיד ניקח שלוש תפילות ביום, שלוש פעמים ביום, אנחנו אומרים 18, מילה במילה אותם ברכות. והרב קוק בהקדמה של עולת ראייה, אני חושב, עושה חשבון מאוד יפה, מה התוכן של שחרית, מה התוכן של מנחה, מה התוכן של ערבית. כביכול הוא אומר שגם עם הצורה החיצונית אותו דבר, אבל יכול להיות בהחלט שהעניין שונה, וכל אחד מוסיף על חברו. מי למשל זוכר את העין היה הראשון 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 בברכות א' שלמדנו? לא רע. זה אומנם בעולת ראייה שלמדנו השבוע, אבל בעין היה, בעין היה על מסכת ברכות, הרי מה המשנה הראשונה של ברכות? מתן. מאימתי, זה מתאים למתן. מה ברוש מאימתי? יש כאלה אומרים שמאימתי זה ממתי עד מתי. לא יודע אם זה נכון, אבל זה מאוד יפה. מאימתי קוראים את שמה בערבית. המשנה הבאה, פחות או יותר, מאימתי קוראים את קריאת שמה בשחרית. אז למשל, כולנו יודעים, יש לנו מצווה, בשורבך ובקומך, פעמיים ביום נגיד קריאת שמה. אז אם תשאל את מישהו, למה פעמיים ביום? אז הוא יגיד לך, שמה, זה מאוד חשוב, וזה וזה, צריכים פעמיים ביום, פעם ביום, פעם בערב. אבל הרב קוק שומן, למשל, לוקח את זה, זה הקטע הראשון, נדמה לי, שלו בעין היה, מה אומרת קריאת שמה של היום, ומה אומרת קריאת שמה של הלילה, וכו' וכו'. וזה לא כפול, אלא כל אחד יש לו את הצד שלו. למשל, יש דוגמה טובה היא בעיניים, נדמה לי, נכון, זה פילוסופיה שלמה, אבל העיניים שלנו כאילו אותו דבר, העין הזאת והעין הזאת. אבל בכל זאת זה לא נכון, הרי יש איזו הצלבה מסוימת, ואם אחד חסר, אז רואים את זה בצורה מעוותת, הפוך וכו' וכו'. אז כביכול אתה רואה שני דברים שהם אותו דבר, אבל כל אחד ממלא איזשהו תפקיד ומשלימים אחד את השני. אותו הרעיון כותב הרב קוק לגבי, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב את ארץ ישראל. אז נדמה לי שהרמב"ן על התורה, כתבתי לי אותו ותכננתי להביא, אבל שכחתי, כותב שזה היה לכבודם ולמעלתם. זה הלשון של הרמב"ן על התורה. פירושו של דבר, הבטחת לאברהם, סגרנו עניין. אז עם אלה זה עובר ליורש שלו, וליורש שלו, ליורש שלו, ליורש שלו, עד עם ישראל ועד בכלל. אז לכן אומר הרמב"ן, בשביל מה צריך חוץ מזה ליצחק, וחוץ מזה ליעקב, אמר הרמב"ן, לכבוד, לכבודם, לפארם, לאברהם הבטחתי, וגם לך יצחק את השווה שאני אבטיח לך, וגם אתה יעקב, ולכן יש כל פעם התגלות, לאברהם זה בין הבקרים, לך ייתן את הארץ הזאת, וליצחק וליעקב. אבל אותו פטנט שאמרנו, שרב קוק עשה לגבי תפילות ולגבי קריאת שמה, הוא כאילו נעצר מול זה והוא אמר, שמה, אם שלוש פעמים, בשלושת האבות, כל פעם היה, סימן שיש איזה גוון, איזה תוספת משהו בין אחד לבין השני. וזה רמוז כאן, במילים אלה שקראנו עכשיו, הבא בברית, ובשבועה בביטחון נצח ישראל. זאת אומרת, הוא רומז כאן, והדרשה כולה כתובה בעולת ראייה, ששם הוא מביא את הפסוק, זה מבוסס על פסוק בתהילים. בתהילים כולנו מכירים את הפסוק הזה שכתוב, אשר קראת את אברהם, ושבועתו ליצחק, ועמדיה ליעקב, לחוק. אז אפילו הלשון של תהילים, דוד המלך, הוא לא חזר על אותה מילה שלוש פעמים. אלא אמר, וימידיה, אשר קראת ברית, ברית זה ברית, ברית אשר קראת את אברהם, ושבועתו ליצחק, ברית, שבוע, וישימיה ליעקב לחוק. אז בקיצור, הוא עושה שם דרשה, מה זה ברית, מה זה שבועה, ומה זה חוק, וזה מה שהוא רומז כאן, שאותו עם שיושב על ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא חיבר ביניהם, איך זה קרה? הבא בברית, פסיק. ובשבועה, פסיק, בביטחון נצח ישראל, פסיק. כי יש פה שלוש רמות, שלוש דרגות, שלוש סוגים של הברגה בין העם לבין הארץ. הלאה, המיוסד על הטבע האלוקי, הקבוע במטבע ארץ חמדה נפלאה הזו. מי זוכר כמה פעמים, תראו, חוזר פה הביטוי טבע, קבוע, מטבע. נכון? שוב פעם, המיוסד, רוב הקטעים פה יותר קלים. הקטע הזה, ממש כאילו, הוא נתן לעצמו להשתפך. אותו קשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא מיוסד על הטבע האלוקי, הקבוע במטבע של ארץ חמדה נפלאה הזו. מי זוכר איזה משחק מילים, דיברנו על המילים האלה, טבע וקבע ומטבע? חבר'ה, מי זוכר שמשהו שער לנו? אמרנו וורט נפלא שמורנו ורבינו הרב נבלצל, אגב זה קשור לפרשת שבוע הקודמת. הוא אמר שבשפה העברית, האותיות, בית ועין, בכל מיני וריאציות, קשורות לדבר שהוא קבוע. קודם כל המילה, קבע. אחד משרת בקבע. אחד משרת במילואים. מה ההבדל? במילואים, הכוונה, קוראים לו לכמה ימים, הוא בא למילואים. מי שבצבא קבע, הוא בקבע. למשל, טבע. מה ההפך של טבע? נס. נס זה חד פעמי, זה יוצא מן הכלל. אבל הטבע זה טבע. למשל, אנחנו לומדים עכשיו כל הזמן בבבא מציעא, שבוע. שוב, גם בשבוע יש את הבית ועין. אז מה הכוונה? נגיד אני אומר לך, שמע, ממחר אני קם ברבע לשבע, כל יום בא לתפילה בשבע. תשבע לי. למה אני אומר לך תשבע לי? כביכול, את ההבטחה אני רוצה להפוך למשהו הרבה יותר קבוע ומוחלט. אני נשבע לך שאני אקום כל בוקר. אז מצאנו המון דוגמאות, קבע וטבע, וכל הסיפור הזה נכנס פה בחצי שורה הזאת. למה זה קשור לפרשת שבוע הקודמת? שמו, בפרשה הקודמת כתוב על המצרים טבעו בים סוף. שאלה קשה, מי יודע מה רש"י מפרש על המילה טבעו בים סוף? אנחנו תמיד גורמים בשש וחצי, מה נעשה? מה רש"י מפרש? אומר רש"י, ביתית. אז הוא עושה נאור עם העיניים, צודק, הרי הם טבעו בים. ורש"י אומר, לא, היה שם הרבה הרבה בוץ, וטרח, בתוך הבוץ הזה הם שקעו. אז אומר באביגדור, למה? כי הוא אומר שהמילה לטבוע היא מצלצלת שוב פעם עם הבית והעין בתור משהו כזה נוקשה. לא אחד שככה במים עולה ויורד ושט לו ולא יודע מה. לכן אומר רש"י, טבעו בתית. ככה הוא מפרש, מי שרוצה אולי בפירוש אחר. אבל בין כה ובין כה, חוץ מהפרשת שבוע, הנושא שלנו בטח שזה נכון, ופה זה מאוד מאוד בולט. אני חוזר למשפט הזה שם באמצע, המיוסד על הטבע האלוקי הקבוע במטבע של ארץ חמדה. אני תובע מטבע. מה זה תובע מטבע? נגיד האקדמיה ללשון ממציאה מילה חדשה, אז אומרים תבענו מטבע חדש. אנחנו גם משתמשים בביטוי הזה, כאילו החלטנו, יסדנו, קבענו, פרסמנו שמהיום קוראים ל... איך קוראים ל... למה? אני יודע מה. איך קוראים ל... לא תביאו לזה מילה מיוחדת שהם, שהם המציאו. דואל, דואל. מה זה דואל, מי יודע?
דואל?
כן, כן, דואל אלקטרוני. אז בלועזי זה נקרא...
נכדן
המציאו.
נכד של
האב. כן?
איך? אחיה נכדן.
נכדן? וואי.
יש גם של הבן של הניל, לא?
טוב, אז אם כן, הם תבואו מטבע. אז בקיצר, אנחנו אומרים של ארץ חמדן נפלאה זו. יש לה מטבע, יש בה טבע, יש בה משהו קבוע של מה? אותה סגולה אלוקית שהיא בדיוק מתברגת לסגולה האלוקית של עם ישראל, וזה כשם כשם. אז הוא לקח את זה בכלל לכיוון אחר. נוסף למלבים ולספורנו ולמשך חומה שאמרנו בהתחלה, מה עומד מאחורי המילה כשם, אמר שמע יש מכנה משותף לשבת ולשמיטה, במקביל לעם ולארץ. כשבת זה עם ישראל, זה הבן זוג שלה. ושמיטה זה ארץ ישראל. ויש חיבור מיוחד, כמו הגפן, כמו הכוזרית, אה? בין עם ישראל לבין עם ארצה. טוב, ארץ נפלאה זו, המזווגת לעם הזה, אשר בחר לו יה לסגולתו. אנחנו בחצי השני של הקטע. נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הווייתן. יש איזה הוויה לארץ, ויש איזה הוויה לעם ישראל, והם ממש כמו זוג, זוג מן השמיים, שהם בדיוק מתאימים אחד לשני ועוזרים אחד לשני, והוא עזר כנגדה והיא עזר כנגדו, שכל אחד יכול להוציא את הכוחות הכישרונות, הם ביחד פועלים את יסוד הווייתן. וכאן יש עוד קטע, אבל הם תובעות את תפקידן. המילה הזאת תפקיד היא מילה רבת משמעות. אני אקרא לכם מדרש אחד קטן. יש בויקרא, יש לך, יש באיכה רבה ביטוי כזה, הכל מבקשים את תפקידם. ואז הוא מביא דוגמאות. כלבה, כתוב שם, עולה לאיזה קצה של איזה הר נידח על מנת להזדווג עם הכלב, והארז, לא יודע מה, בורח מאיזשהו מקום על מנת להיקלט באדמה. והדרכים, המדרש הזה מופיע על הפסוק באיכה לגבי לגבי דרכי ציון אבלות מבלי נו באי מועד. זאת אומרת שמי שמקונן במגילה, אז הוא מקונן, יש לציון דרכים. בשמה יש לה דרכים? כדי שעם ישראל יוכלו לזרום ולהגיע לירושלים. היה חורבן, דרכי ציון אבלות. אז על המשפט הזה, דרכי ציון אבלות, אומר המדרש, הכל תובעים את תפקידם. ואגב, זה מעניין, אני חושב, זה בוודאי בכוונה שהדוגמאות שם הם חי וצומח ודומם. חי, זה מתחיל מהכלבה, וצומח, מדובר שם על הארז, וכביכול אפילו דרכים. הדרכים אומרות, שמעו, לנו יש תפקיד, אנחנו רוצים להוביל את עם ישראל לירושלים. יש חורבן, אז על זה אומר המדרש, שכאילו ארץ ישראל בוכה, הכבישים בוכים, אין מי שישתמש בנו. למה הם בוכים? הכל מבקשים את תפקידם. המילה תפקיד בהקשר הזה זה משהו כמו נגיד ייעוד. יש ייעוד, יש שליחות לכל אדם בעולם. הכל טובים, ולא יודע, אבל כאן יש את אותו ביטוי שהרב קוק כותב, תובעות את תפקידן. האומה, השטחים, תובעים את תפקידן. מה התפקיד שלהם, מה הייעוד שלהם? להוציא אל הפועל את הריגת קדושתן. כשוב, עם ישראל, זה הסגולה שלו. מה הסגולה שלו? הוא הורג לקדושה, לטהרה, לצדיקות, לענווה, לחסידות. איך הוא יכול להוציא את זה לפועל? בעזרת ארץ ישראל. וזה התפקיד שלהם. והן תובעות את תפקידן להוציא אל הפועל את הריגת. איך הם יעשו את זה? תשובה? בשנת השבתון. כשמגיעים לשנת השבתון, אז נוצר השידך הזה. כמו הזוג הזה שאמרנו שעובדים קשה שנה שלמה, ואז אומרים לעצמם, מה שלא יהיה, כמה כסף שלא יהיה לנו, אנחנו לוקחים יומיים חופש, לשבת, להסתכל אחד בעיניים של השני, להתחבר, זה שנת השבתון. אז שנת שמיטה, כל הדורות, הייתה מצווה קשה ביותר לעם ישראל. תחשבו, שנה שלמה שאנשים לא עובדים, פרנסה מניין, לא נדבר בזה. חזל שאמרו שהגלות הראשונה הייתה בגלל שלא שמרו שמיטה, אני חושב שמה הסיבה פשוטה, כי באמת היה מאוד 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 קשה לשמוע שנת שמיטה. זה לא התנאים הלוקסוס שבהם אנחנו חיים היום. לענייננו, אז יש שמיטה. עוצרים את הכל עם כל הקושי כדי לפעול על הקשר הזה, על החיבור הזה, בין עם לבין ארץ, שמה עניינו? להוציא את ההריגה אל הקדושה. זה התפקיד של העם מצד אחד והארץ מצד שני. העם, אנחנו בשורה האחרונה, העם פועל בכוחו הנפשי על הארץ. זרע השם מתגלה על ידי השפעתו הרוחנית, לא יודע מה זה, והארץ פועלת על העם, כשם כשם, כשהוא ממש גומר במה שהוא התחיל. הוא התחיל מהמדרש של חז"ל, מהספרי, כשם שנאמר בשבת בראשית, הוא מסיים, העם פועל על הארץ, הארץ פועלת על העם. כל אחד מפרה את השני, להכשיר את תכונתו. אנחנו מחזקים את התכונה של הארץ, הארץ מחזקת את התכונה שבנו, לפי חפץ חיים אלוקיים שלמים בתבניתם. מה זה חפץ? רצון. לפי הרצון לחיים אלוקיים. ולכן, הקטע של שבוע הבא בעזרת השם מתחיל שנת שבתון מוכרחתי לאומה ולארץ. כי אם אנחנו דורשים את תפקידנו, ואם כדי להגיע למיצוי התפקיד הזה חייבים את השבתון, אז ממילא שנת שבתון מוכרחת לאומה ולארץ. ואז כל אחד מוציא את הסגולות שלו, ואז כל אחד נותן את הכוחות שלו לשני, ואז מפרים אחד את השני, ומגיעים לתכלית, לתפקיד, לייעוד של להתקרב לקדושה, לדבקות, לאמונה, לרוחניות, שבנקו ובנקו תבואה בנו וצריכים לחשוף אותה. שכוח גדול. מי שרוצה לשמור את הדף, מי שרוצה יכול לתת לי שאני אשמור.